שלום לכולם, אנחנו פרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאיטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את טל שרון, מנכ"לית סאפיינס ישראל. שלום טל.
שלום, בוקר טוב.
יש לנו פרק על זירות בינלאומיות, על נקרא לזה העצמה נשית, זאת אומרת, אם זו הגדרה, אבל זה הולך להיות מעניין. אתגרים בתקופת לחימה, ניהול עסקי, ועוד הרבה דברים מעניינים. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השעה ומציאות.
שלום טל.
שלום וברכה.
אני שמחה שהגעת אלינו. אז לטובת מי שמאזין, ספרי לנו על עצמך.
שמי טל שרון, אני בת 59, יש לי שלושה בנים, ובעברי הייתי עתודאית, למדתי בטכניון, מדעי המחשב ומתמטיקה, ולאחר מכן למדתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב. ב-12 שנים האחרונות אני עובדת בחברת סאפיינס. אני מנהלת את הפעילות של סאפיינס בישראל, ובנוסף אני אחראית על הפעילות הבינלאומית של סאפיינס באזור של ביטוח חיים. כמה משפטים על סאפיינס.
בדיוק, באתי לי לבקש. אני בטוחה שהרבה מכירים את השם, אבל אני אשמח בכל זאת תתני לנו איזושהי הקדמה לסאפיינס.
הסאפיינס זה חברה שהוקמה לפני 40 שנה, המטה שלה נמצא בישראל, אבל למעשה זה חברה בינלאומית. יש לנו כמעט 5,000 עובדים שהם פזורים על כמעט 30 מדינות, וסאפיינס מתעסקת בפתרונות לחברות ביטוח, מערכות ליבה לחברות הביטוח. הלקוחות שלנו הם חברות הביטוח, ואנחנו מתעסקים גם בתחום של ביטוח החיים והחיסכון לטווח ארוך, וגם הביטוח האלמנטרי. אנחנו מספקים מערכות ליבה לניהול כל מחזור החיים של הפוליסה, גם בחיים וגם באלמנטרי. כמובן, הרבה מאוד אינוביישן, דיגיטל וכל מה שכרגע חלק מהעולם הזה של הפינטק נמצא אצלנו במרכזי הפיתוח במקומות השונים בעולם.
ציין שהחברה קמה לפני 40 שנה, חברה ישראלית, יש לומר, שזה כבר מקור לגאווה. והיום בעצם אחרי 40 שנה אתם חולשים על זירות בינלאומיות. ספרי לנו על האתגרים ובכלל לנהל זירות שונות. אני מניחה שיש גם שוק אירופאי וגם שוק שהוא אמריקאי או ניו זילנד הזכרת בשיחה שדיברנו קודם. ספרי לנו קצת על הזירה הבינלאומית.
אז הזירה הבינלאומית, כמו שאפשר להבין היום, היא מאתגרת. בסופו של דבר, למרות היותנו בינלאומיים, המטה או חלק מהעובדים שלנו, כ-800 עובדים, נמצאים בישראל. אנחנו מתמודדים עם קשיים שמתחילים בעקבות המלחמה. אם בהתחלה הייתה האדם גמורה לישראל, הנושא הזה, כמו שכולם יודעים, מתהפך. יש לנו לקוחות בדרום אפריקה, באירלנד, בנורווגיה. לא תמיד אנחנו נמצאים בקהל שאוהד אותנו. גם לפעמים העובדים שלנו צריכים שנסביר להם את הפעילות של ישראל היום במלחמה. אני חושבת שההתמודדות שלנו היא קודם כל להיות מקצועי. אנחנו מתייחסים אל הדברים מקצועיים, מנסים אנחנו לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות באזור.
אני אתן הערת ביניים, כי פודקאסטים אנחנו יודעים ששומעים גם הרבה זמן אחרי שהם הוקלטו, אנחנו מקליטים את הפודקאסט חצי שנה אל תוך המלחמה. ימים יגידו לאן הדברים מתפתחים, אבל כרגע העדה הולכת ודואכת, אז בהקשר הזה חשוב לי לציין. אבל התחלת להגיד שאתם מנסים בעצם לשמור על קו שהוא מאוד מקצועי.
על קו שהוא מאוד מקצועי, לעשות את העבודה שלנו, את עבודת הפיתוח וההטמעה של המערכות בצורה מקצועית, ובנוסף לשמור קשר עם הלקוחות שלנו. אני יכולה להגיד לך שמהרגע שפרצה המלחמה, אני 3 ימים אחרי שפרצה המלחמה, כבר טסתי לנורווגיה.
וואו.
טסתי כי הלקוח ביקש לראות אותנו, זה היה לפני עלייה לאוויר של המערכת, וידעתי שאני צריכה קודם כל לתת לו ביטחון, שאנחנו לא נעלמים מצד אחד, ואנחנו ממשיכים להיות אותה חברה מובילה מהצד השני. והנושא הזה של הקשר בין הלקוחות הוא נושא מאוד מאוד, הקשר עם הלקוחות, סליחה, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו משקיעים בזה, ומנסים, כמו שאמרתי, לבצע את הדברים, את העבודה שלנו בצורה המקצועית.
אז אני בכוונה לוקחת חצי שנה אחורה, לפני שהחיים שלנו השתנו, לפני 7 באוקטובר. ספרי לנו באמת על האתגרים של עבודה עם, בחברה שהיא בינלאומית. בסוף, המתה אמרת, מונה 800 אנשים בישראל. הסביבה היא סביבה מאוד מגוונת. מה זה אומר בפועל למנכ"ל חברה מהסוג הזה?
אז כמו שאמרתי, אני אחראית על הפעילות בישראל, וגם על החטיבה שהיא חטיבת הלייף, שהיא חטיבה בינלאומית. אני מנהלת 1,500 עובדים, שהם נמצאים ב-19 מדינות שונות. באמת הזכרנו לפני
כן, איך עושים את זה?
שיש עובד אחד מניו זילנד שהצטרף. יש הרבה מאוד פערי תרבות בין מקומות שונים. מרבית העובדים שלנו נמצאים באודו. יש לנו עובדים באירופה, כמה מרכזי פיתוח, וגם עובדים בארצות הברית, בנורס אמריקה. הצוות עובד גם בעזרת, הרבה מאוד עזרה של משאבי אנוש והמנהלים בכל אחד מהאתרים שאנחנו עושים. ואנחנו עושים פעילויות שהן חוצות חברה, כמו טאונולים, שבאים ומשתפים את המידע לכל העובדים באזורים השונים שאנחנו נמצאים איתם בקשר. יש בזה אתגר, אני חושבת שהאתגר הזה למדנו בתקופה של הקורונה, שאפשר לעבוד מאוד בצורה של רימוט. והתחלנו לתרגל את זה שפעם היינו חייבים לטוס ולראות את העובדים.
קצת שחררנו לטובה.
קצת שחררנו לטובה, ואנחנו יודעים שאפשר להעביר מסרים גם בצורה שהיא מרוחקת, לעלות לשיחה ולהעביר מסרים.
זאת אומרת שאם את אומרת לפני עידן הקורונה, היו הרבה יותר נסיעות ללקוחות.
היו גם ללקוחות, והתייחסתי גם לעובדים. כן. כי שאלת איך מנהלים אופרציה.
איך מנהלים אופרציה כזאת באמת?
אז מנהלים על ידי הרבה מאוד שיטות עבודה שצריכות להיות משותפות לכל אחד מהמרכזים. אני בכלל מאמינה שמרכז פיתוח צריך להיות את כל בעלי התפקידים. זאת אומרת, אם מסתכלים על הפעילות בהודו שבעבר חשבו רק להעביר בודקים או רק להעביר דוחות מסוימים, עדיף שיהיה להם פעילות שלמה מקצה אל קצה שהם אחראים עליה, והם יראו איך הם משתלבים בכלל הפעילות העולמית שלהם.
זאת אומרת, להגדיר סוג של זירות שמתנהלות באופן יחידות עצמאיות.
הן עצמאיות ומקושרות אחת לשנייה.
כן.
זאת אומרת, בכלל סאפיאנס היום חרתה על דגלה את הנושא של התוגזר, העבודה הצוותית, בין כל החטיבות השונות בחברה. אם דיברתי על חטיבת הלייף שאני מנהלת אותה, יש חטיבה ל-PNC, יש חטיבה לדיגיטל, לנושא של הקלאוד, כל הנושא הזה בסוף צריך לעבוד ביחד, בשביל לשרת הלקוחות שלנו, שכמו שציינתי, אנחנו כל הזמן נמצאים גם בתחרות קשה, וגם באתגרים מול הלקוח מהיבטים שונים, שאם זה יכול להיות כחברה ישראלית, או בכלל בגלל התחרות בענף.
זה מדהים, קודם כל, אני תמיד גאה בחברות ישראליות, אבל אומרת, יש לנו כל כך הרבה אתגרים, מצד אחד עצם הזירה הבינלאומית, אנחנו ישראל הקטנה, עובדת מול כל כך הרבה זירות שונות ברחבי העולם, שזה לעצמו מאתגר. ומעבר לזה, יש לנו באמת את המקום של ישראל כישראל, אנטישמיות, תעדה, אנחנו רואים את זה עכשיו בתקופת המלחמה. אבל בואו נדבר גם על עוד סוגיה שהיא משמעותית. אתן חברה שמקדמת נשים בעמדות ניהול, שזה אחד הדברים שבאמת מאחד אתכם בעצם העבודה, ואני מאמין שלכם כחברה, ואני אומרת, חברה בינלאומית, שעות משתנות, כל כך הרבה אתגרים, איך זה משתלב עם האג'נדה של לקדם, ואיך מנהלים את כל זה, ואיך בכלל משלבים את החיים ואת בוא נאמר, את האימהות, ובכלל את הצמיחה בקריירה, לצד עשייה שהיא באמת מאוד מאוד מאתגרת.
אז קודם כל, סאפיאנס באמת, מבחינת ההנהלה שלה, אז אפשר לראות רוב של ייצוג נשי. עדיין אני מאמינה שלראות את הנשים בכל קשת התפקידים ולראות ייצוג שוויוני של נשים, יש לנו דרך לעשות, ואם מסתכלים על מדינות שונות, בהחלט אני רואה אזורים שיש להם עוד הרבה מאוד מה לעשות בשביל לראות יותר נשים.
אז רק כדי לסבר את האוזן, קצת מספרים, פלוס מינוס.
אז אני אתן מספרים, ככה כמה מספרים על סאפיאנס. סאפיאנס זה חברה של מחזור מחירות של 5 500 מיליון דולר, ואם מסתכלים על הייצוג הנשי, שזה מה ששאלת, אני חושבת שזה בין 36 או 38 אחוז נשים בתוך הפעילות, ושוב, דיברנו על ה-C-Level, ששם אנחנו רואים בהחלט ייצוג מרשים. אני יכולה לספר לך כאנקדוטה, שאני בכל טאונול שאני עושה, ואני מעלה את העובדים, יש לי שקף קבוע על ייצוג הנשים.
מדהים.
חשוב לי להגיד על הנשים, כמות הנשים שיש לנו, ואנחנו בהחלט מעודדים, מהנדסות, בודקות, מנהלות, להצטרף ולהיות חלק בתוך המסע הזה שנקרא סאפיינס. שאלת אותי גם על איך משלבים.
איך עושים את זה.
איך מנהלים. אז קודם כל, אני מאוד מאמינה בלשלב. אני מאמינה שאסור לנו להיות במצב שאנחנו רק בקריירה שלנו, ולא משלבים את החיים האישיים שלנו, את המשפחה שלנו ואת גידול הילדים.
אני תמיד אומרת שאני אימא ממקבלת.
אימא ממקבלת, אנחנו כנראה כנשים צריכות להיות מאוד מאוד יעילות, ושאנחנו מגיעות לעבודה אנחנו עובדות, ועושות את מה שאנחנו צריכות לעשות ומתקדמות מאוד מאוד. אנחנו צריכים באמת לראות איך הדבר הזה עובד. חשוב לי אחד ליהנות מהדרך, חשוב לי להיות במצב שמצליחים גם לנהל וגם לשמור על המשפחה, על ההתפתחות האישית. אני חושבת שהדבר הזה היום במודל ההיברידי שנהיה בעקבות הקורונה יותר מתאפשר, ואני מאוד מאמינה ביכולות הגבוהות שלנו כנשים.
מעניין יהיה לראות בעוד כמה שנים את ההשפעה של ההיברידיות בתקופת הקורונה על קידום נשים בעמדות. לא בכל מקום זה מתאים ויכול לעבוד, יש חברות שההיברידיות פחות מתאימה עבורן, אבל עדיין יכול להיות שמשהו קורה. ובכלל, אני חושבת, התפיסה של, של, של כן לשים את, את הדברים בפרונט, ביום האישה האחרון שקרה לא מזמן, אנחנו עכשיו מקליטים בסוף מרץ, אני הרגשתי שיום האישה האחרון קרה משהו, אני חושבת שהוא גם כמובן בעקבות המלחמה, חברות הרגישו צורך לציין ולהעצים בצורה שהיא לא הייתה בשנים קודמות. אני חושבת שזה גם שילוב של, אפרופו אחרי עידן קורונה, אבל גם כל מה שקורה עכשיו בתקופת הלחימה, הנושא של נשיאה בנטל ושוויון וקידום, והיה שהוא צורך, ראיתי את זה אצל מנהלים ומנהלות, לשים את הנושא הזה בפרונט, זאת אומרת, לשים באמת, גם, אני לא מדברת על משאבים כמובן שלטובת זה, אבל לבוא ולהגיד את זה כאמירה על חברה, להתגאות בנשים המנהלות, להתגאות בעשייה שלנו בתוך התקופה הזאת של לחימה ובכלל, יש משהו שהוא מרגיש שהוא עובד אחרת, למרות שהמספרים הם לא שם, עדיין יש את המקום של לבוא ולשים את זה על השולחן ולהגיד אנחנו הולכים לכיוון הזה, שזו אמירה מדהימה בעיניי, ואני לפחות באופן אישי הרגשתי את זה כמשהו שהוא קו חוצה במרבה לקוחות שאנחנו מלווים. אז התחלת לדבר באמת על המקום של ההיברידיות ובכלל למידה.
אני עוד פעם, רק להתחבר למה שאת אמרת, אני מאוד מתחברת לעצמה הנשית ועל היכולות. אני חושבת שהנשים שמגיעות גם לעמדות ניהול וגם לעבודה שלהם, אפשר לראות את האפקטיביות שלהם, את היכולות שלהם, את היכולות הבין אישיות. גם הסביבה שהיא סביבה מגוונת, גם לזה יש תרומה שהיא מאוד משמעותית. זאת אומרת, את ההשתלבות מאספקטים שונים של נשים וגברים בתוך תעשייה או בתוך חברה, זה בדרך כלל או תמיד מביא רק לדברים טובים של חדשנות, עשייה, סביבה שהיא נעימה ומכילה, ואני מאוד מאמינה בזה. בנושא של הלמידה, בכלל אני מאמינה שמגיל צעיר צריך ללמוד. אם אני מסתכלת על הקריירה שלי, ההורים שלי לא היו משכילים, לא גמרו אפילו תיכון, ואצלנו בבית הייתה דחיפה משמעותית ללמידה. ללמוד, ללמוד, ללמוד. אני זוכרת את סבא שלי שהיה אומר לי להיות התלמידה הכי טובה בכיתה. אם לקחתי משהו מזה, אני חושבת שגם לאורך הקריירה שלנו, לא משנה לאיזה תפקיד הגעת, תמיד יש לך משהו ללמוד. תמיד יש לך עוד חוויה שלא עשית. תמיד יש עוד התנסות או עוד נושא שאתה לא מכיר. וברגע שאתה מפסיק ללמוד, אתה כמעט מפסיק להיות קיים בקיצוניות של הדברים.
ההתנוונות, כן.
אתה מתנוון, אתה פחות. וכאן יש את העניין, עוד פעם, של השילוב. יש הרבה משימות, והמשימות הן בינלאומיות, ויש לחץ מלקוחות, אבל את המקום הזה של ההתפתחות האישית, של הידע, של היכולת לקלוט, ללמוד, להתנסות, אני מאמינה בזה לא רק לנשים, אני מאמינה בזה בכלל.
תגידי, עד כמה אתם באמת עובדים בשוק, כמו שאמרנו, בינלאומי? עד כמה המקום שאנו כישראלים בצורך הזה ללמוד ולהתפתח שונה או דומה לגזרות בינלאומיות?
תראי, שאני מסתכלת על היבטים או שונות בינלאומית, אני יכולה לתת לך דוגמאות, למשל הלקוחות הנורווגים. נורווגיה, מדינה מאוד מאוד עשירה, קרן העושר העולמי, מתכננים ומתכננים. הייתי שם בנסיעת...
קרן העושר זה פודקאסט בפני עצמו, אבל כן.
הייתי שם בנסיעה אצל ביקור אצל לקוח, ולאחר מכן נמשכתי, הייתי בחופשה קצרה, ביקרתי במוזיאון, אם את רואה מוזיאון שבנו אותו במשך 20 שנה, ותכננו ותכננו ותכננו, הייתי אומרת, אמרתי לעצמי בלב, היה מגיע ישראלי, היה עושה זה פחות זמן, הרבה יותר יצירתיות. אני חושבת שלצערנו, הסביבה פה בישראל מאוד קשורה לחדשנות, ההישרדות, היצירתיות הזו, שהיא חלק עם הדברים הטובים. יכול להיות שבדברים הפחות טובים אנחנו קצת עושים בלגן מעט לעת, אנחנו לא תמיד עובדים לפי הפרוטוקול, אבל היצירתיות, החדשנות, ההישרדות, הלחשוב אחרת, הלחשוב מהר, הלחשוב, זה כמעט מוטבע ב-DNA, כנראה לא הכל מי טוב, אבל זה מה שאני מאוד רואה.
אני יכולה לספר מהחוויה שלנו, גם אנחנו בגופמן יש לנו צוות שמטה שנמצא בארץ, זה צוות שנמצא בחול. הרבה פעמים אני מרגישה את השונות בקיבעון מחשבתי. אני מרגישה שאנחנו תמיד חושבים שלושה צעדים קדימה, איך אנחנו יכולים למצוא את הדרך העקיפה כדי לעשות משהו יותר יעיל ויותר מהר ויותר נכון. ויש משהו בתרבות האירופאית שהוא מאוד מקובע, קצת רובוטי לפעמים. ואני הרבה פעמים תופסת את עצמי ואני אומרת, פערי תרבות, פערי תרבות, אני לפעמים יש דברים שאני יכולה לצאת מדעתי, ואני מעניין אותי עד כמה זה קשור לנושא של שילוב נשים. זאת אומרת, איך את רואה את השוק בישראל אל מול עבודה באמת עם שוק בחול? עד כמה יש שונות?
כן, אז התחלת קודם כל לדבר על השונות בכלל בנושא של התרבויות, אז רק התייחסות קטנה, ציינתי שאני מנהלת כ-1,500 עובדים. ומאוד חשוב לי כל הזמן להיות בקשר עם העובדים, ויש לי משהו כמו 100 שיחות שאני לוקחת עובד, לא משנה בכלל באיזה דרגה הוא, ועושה איתו אחד על אחד.
מדהים.
לפני שבוע עולה לשיחה בחור מאנגליה. בחור יחסית, מנהל יחסית בכיר. ואני אומרת לו, תקשיב, בוא תיתן לי פידבק, תגיד לי איזה קשיים יש לך, מה, בוא, שיחה פתוחה.
זה לא מקובל לדעתי.
קודם כל, טל, תודה רבה, ותודה רבה, ואני אומרת לו, בוא נדבר, אני לא באתי בשביל התודות, באתי ש... ובאמת ראיתי שהיה לו איזה בעיה ב-IT, והיה לו פה בעיה, אמרתי לו, תגיד, לא חשבת...
להציף את זה.
להציף את זה, לעשות איזה אסקלציה, אמרתי לו, תראה, אצלנו הישראלים, דקה משהו לא עובד, אסקלציה יכול להיות למנכ״ל או לבעלים. אתה מה נסגר? אז באמת אתה רואה את הפערים, שוב, יש לזה דברים טובים ויש לזה דברים רעים. בנושא שלה, או ההתייחסות לנשים, אז גם כן יש שונות. יש מדינות שאת רואה ייצוג יותר נמוך של מהנדסות. את רואה אפילו בוגרות מהאוניברסיטאות.
למשל?
למשל בלטביה נתקלתי בזה. אני חושבת שהגעתי
לשם. שזה לא מקובל.
כן, הגעתי לשם לפני 5 שנים, מספר אנשים היה נמוך מאוד.
ואיפה את רואה לעומת זאת פריצה?
אני רואה לאורך הדרך שזה משתפר, ומתחילים יותר לגייס נשים, אבל הסביבה בהתחלה הייתה גברית לחלוטין. שוב אנקדוטה, שאני למדתי בטכניון, אני זוכרת שהיה קורס במערכות ספרתיות, זה קורס של פקולטה החשמל, מהפקולטה של חשמל, ואני זוכרת שהיו 600 גברים בהרצאה, ופחות או יותר אני וחברה שלי, הנשים היחידות שהשתתפו בהרצאה הזו.
אז עזבי אוניברסיטה, זה הולך, זה עוד קודם, אני בוגרת של מסלול של מחשבים, ואני זוכרת שהיינו פשוט שתי נשים, אחת מהן המשיכה להנדסת חשמל בטכניון, אני עשיתי יוטרן רציני בתחום, בכיתה שלמה של כמעט 40 גברים.
אבל היום זה הולך ומשתנה.
זה גם הולך והשתנה. עברו כבר כמה שנים טובות, אבל אני זוכרת שכבר אז, גם אפילו מצד המורה, כי מה אתן עושות פה? לקח לו זמן להבין שאנחנו בסוף יכולות להוביל את הכיתה. אני אומרת לך, אני זוכרת שאני באתי עם הבגרות בסוף עם איזה 90 יום, אתה רואה? הצלחנו לעשות את זה, כאילו היה כל כך סקפטי, איך בכלל זה קשור אליכן. שתי בנות, כיתה של 40 גברים. אז התחיל כבר אז, ואני אומרת, אני מניחה שבכלל בטכניון בזמנו הזה גם היה באמת מאוד מורגש. היום יש שינוי, יש מגמה של שינוי, אני רואה, זה מתחיל בדור הצעיר, כבר בבית ספר הם מדברים בקודים אחרים, וזה מובן שבנות בוחרות במסלולים כאלה ואחרים, מה שלא היה בעבר, וזה מאוד משמח. אבל כמו שאמרתי, יש לנו כברת דרך ארוכה לעבור. וזה תמיד מרגש אותי לדבר עם מנכליות, לשמוע באמת על החוויה ועל האני מאמין, ואנחנו לשמחתי מערכים פה הרבה מנכלים וסמנכלים בזמן לחשוב, וכמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, מכל פרק אני לומדת משהו, אז גם הפרק הזה למדתי הרבה, ואני, משהו קטן ככה שקפץ לי, אני זוכרת שהייתי בצבא, אז... עבדתי חלק מהזמן עם אוכלוסיות מיוחדות, והיה שילוב של כל מיני דברים, ואני זוכרת, היה לנו בחוות השומר, הייתה לנו, היה דבר שנקרא שבוע סיבה, סוגיות יסוד בחברה הישראלית, עד היום אני זוכרת את זה, על איך בעצם פערי מנטליות, בין מגזרים, בין עדות, חתכים, וכולי, כדי לדעת איך להכיל, החברה מאוד מגוונת. וזה משהו שנתן לי עד היום כלים, שאני לוקחת איתי... גם 20 ומשהו שנה אחורה, קדימה, סליחה. ואני אומרת, גם בעבודה בינלאומית, יש, זה, 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 זה צורך של ממש. הפערים האלה, הם, עצם השוני במנטליות הוא בכלל מצריך למידה בפני עצמה והבנה, ועל אחת כמה וכמה, הנושא של נשים בתוך זירה בינלאומית. זאת אומרת, יש פה אתגר על אתגר על אתגר על אתגר. אז השיחה הזאת הייתה מאוד מעניינת ומאוד מלמדת עבורי.
להגיד לך שאני לאחרונה טעסה הרבה, ובאמת הנושא הזה של לטוס, זה לא קשור אם זה מחלקת עסקים או מחלקת תיירים, אבל אתה לא רואה הרבה נשים שהן לבדן, יוצאות מגיעות בשעות לילה מאוחרות ומתמודדות ועם טיסות ההמשך ומגיעות ליעדן.
קשוח, כן.
קשוח, אבל שוב, זה עוד פעם תפיסה איך עושים את זה, ואמרתי שחשוב ליהנות מהדרך, וחשוב למצוא את המינונים, שאתה מצליח כן לקיים אורח חיים שהוא בריא, מאמין במה שאתה עושה. אני מאוד מתגאה שאני מגיעה כל בוקר למשרד, ורואה את העובדים שלי בארץ, ואני רואה את העשייה, ואני רואה את היכולות, ואני רואה את המכרזים שאנחנו זוכרים בהם. זה הרבה מאוד קשור לגאווה, גאווה ישראלית, על היכולות, גם ישראלית, גם נשית, שאנחנו מצליחים. יש בזה משהו שהוא...
לגמרי.
נותן תחושה מאוד נעימה על היכולת של ההתמודדות, של ההתמדה, של העשייה. אני מרגישה את זה לאורך הדרך היטב, וזה חשוב לי מאוד... להנחיל את זה גם לעובדים שלי בצורה שהם נמצאים ומגיעים ליום העבודה שלהם, שינסו ליהנות מיום העבודה שלהם.
זה לא מובן מאליו, כן.
כן.
אז בנקודה האופטימית והמעצימה הזו, אני אומר לך תודה, טל שרון, מנכ"לית סאפיינס ישראל. היה לי העונג לשוחח איתך. ולטובת המאזינים שלנו, אני אומר שכל הפרקים של זמן לחשוב, זמינים בכל פלטפורמות ההזנה, ספוטיפיי, אפל וכו, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il.
אז גם אני רוצה לומר תודה. זה פעם ראשונה שהשתתפתי בהקלטה מהסוג הזה. כמו שאמרת לי בשיחה המקדימה, זה היה פשוט לשבת על כוס קפה ולדבר, לגמרי. ואני מודה לך על כך.
תודה רבה, טל.